שבוע שעבר דיברנו על המנורה, גם השבוע עדיין נעסוק בעניין המנורה, יותר נכון מצוות הדלקתה. זכרו לי ששנה שעברה אפילו למדנו על השמן, על התנאים המורכבים פה של עשיית השמן, שמן קטיף. יש כמה עניינים חשובים מאוד בעניין של של המנורה, שנוגעים באמת לתכנים מאוד מרכזיים ויסודיים בעבודת האדם, עבודת השם. הפעם נדבר על עניין של ההדלקה עצמה, אופן ההדלקה, תנאי ההדלקה, זה מופיע בתחילת הפרשה. כן, דברי רש"י שיהיו פעם, הפעם מאוד מינימליסטיים וקצרים, אנחנו ננסה לדלות מתוכם איזה כמה נקודות. לא בטוח שנזדקק לכל השעה, מה טוב. כסוף נעשה תיקון לאתמול. סיימנו ב-11:05, אולי נסיים 10:55 היום. תשובת המשקל. ייתכן. בכל אופן, אומר רש"י, לפני כן, הוא נקרא את הפסוק, ממש בתחילת הפרשה, תחילת פרשה תצווה, ואתה תצווה, כן? ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית, זך, קטית למאור, להעלות נר, תמיד, באוהל, באוהל מועד, מחוץ, לפרוכת, אשר לעדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב בוקר, לפני אדוני חוקת עולם לדורותם מעד בני ישראל. כן, מה שנאמר, להעלות נר תמיד. כן, יש פה עניין, להעלות נר תמיד. אגב, מכל מילה פה, להעלות נר תמיד, רש"י לומד גם מלהעלות וגם מתמיד. כן, כל לילה ולילה קרוי תמיד. אבל מתחילים, כן, מתחיל פה בעניין של להעלות. מה אומר לגבי להעלות? לא כתוב להדליק. לכאורה צריך להיות כתוב, ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור, להדליק נר, תמיד. אנחנו רואים שאין פה, לא מסתפקים בפעולת ההדלקה לבדה, יש כאן עוד איזושהי איכות. יש עוד איזו איכות בהדלקה, עוד איזה תנאי בהדלקה, שבלעדיו פעולת ההדלקה היא לא שלמה, בעצם המצווה לא נעשתה, לא תעשה כמו שצריך. ומה הפעולה הזו? להעלות. להעלות. כאן רש"י מביא, כן, דברי חז"ל, גם במסכת שבת, גם במדרש ספרה. מדליק, כן, מה זה להעלות? ודאי שצריך קודם כל את פעולת ההדלקה, זו הפעולה הראשונה. פעולת ההדלקה זה עצם ה... כן? הגשת הגפרור, או מה שזה לא יהיה, אלא פתילה. זה פעולת ההדלקה. אתה בחור מדליק, כן? אתה... המגע שלך הוא גורם לאנשים להידלק. אינספיריישן, אתה גורם השראה. בחור מדליק. אנחנו רוצים להגיד על משהו מדליק, אנחנו מתכוונים שהמגע שלנו, זה יכול להיות מגע ויזואלי, זה יכול להיות מגע פיזי, זה יכול להיות כל סוג של מגע. יכול להיות מגע מחשבתי, כן? איזה רש"י מדליק, איזה מלבי מדליק, איזה שפת אמת מדליק. זאת אומרת שהמגע שלנו עם הדבר גורם איזשהו הצתה פנימית או משהו כזה. אז כמובן שצריך להדליק, זה ודאי, אבל אין די בהדלקה, אלא מדליק עד שתהא שלהבת עולה מאליה. כן, בלי פשטות, כן, אנחנו מתארים לעצמנו פחות או יותר, אנחנו לפעמים גם עושים את זה, ונשים עושות את זה בהדלקת נר שבת, באופן כמעט אינטואיטיבי, לא מודע, ספונטני, לא מודע, כן, מדליקים את הפתילה ולא מזיזים את הגפרור, עד שהאש לא נאחזת יפה, כן, באופן כזה שכאשר אני אמשוך את ידי מהנר, הוא ימשיך לדלוק בכוח עצמו. פעולה ידועה, לא צריך בשביל זה להיות כהן גדול, לא צריך בשביל זה ללמוד רש"י. זה מעשים שבכל יום שאדם רוצה להבטיח את הדלקת הפתילה, אז הוא משה את היד שם, כן? גם בלי לקרוא פרשת תצווה, הוא יודע את זה. אלא שלגבי המנורה, כמו שאמרנו שבוע שעבר, אני מקווה שלאף אחד מכם לא היה נראה מוזר מדי, כל הדרשה שדרשנו על דברי רש"י בשבוע שעבר, על אופן עשיית המנורה, כיכר תעשה את המנורה, כן, וכן הלאה. מקווה שזה לא היה מוזר מדי. ניסינו להסביר עד כמה זה אפילו עומק הפשט, כי כשמבינים מה זה מנורה, אתם זוכרים, ומה זה חוכמת ישראל, ודאי וודאי, שאנחנו חפשים רמזים לכל הרעיון הזה בעשיית המנורה, והראינו מה שהראינו. כמו כן, גם פה, אין להקל ראש בדרישה הזו. זה לא עצה טובה, זה לא איזשהו בונוס לעקרות בית, כן? או אני יודע מה, לכהנים גדולים, איך ידליקו את המנורה, כן? וכן הלאה. יש פה עומק, התורה, כן? עשויה, רבדים, רבדים, פרדס, פשט, רמז, דרש, סוד. אנחנו נענה את חלקנו יותר ברמת הדרש, הדרש המוסרי אפילו אפשר לומר, כן? דרש המוסרי, איזה הערה מוסרית, כמובן שיש בזה עוד רמז ויש סוד, אבל הדברים האלה הם דברים באמת עמוקים. אפילו הפעולה הפשוטה הזו, כן, של כן, העלאה, כן, הדלקה והעלאת הנר, גם בזה, זה רומז לדברים שבאמת מאוד מאוד מרחיקי לכת עמוקים. אז ננסה לראות מה זה אומר. להעלות נר תמיד, מדליק עד שתהיה שלהבת, עולה מלך. אז אנחנו באמת נעקוב אחרי דברי רש"י, מילה אחר מילה, אין לנו הרבה מילים פה, מדליק עד שתהיה שלהבת עולה מאליה. אין הרבה. נעשה לכם הנחה, נחלק את עולה מאליה, נעשה אותם אחד, כן? ועד שתהיה נעשה גם כן, אחד. אז יש לנו שלוש עניינים פה לברר בדברי רש"י. אז קודם כל בואו רגע ננסה לברר מה העניין של מדליק. בכלל צריך לדעת, קודם חשבנו, אנחנו לא תמיד רגילים לחשוב על משמעות המילים שאנחנו אומרים, יותר כבר משתמשים בעברית כשפה הסכמית. כשאני אגיד, תדליק את הנר, תדע שאני מתכוון לפעולה כזאת. אבל מה זה מדליק? זאת אומרת, צריך מאוד להיזהר שהעברית לא תהפך לשפה הסכמית. כן? שפה הסכמית זה אומר שאנחנו בעצם מגיבים על סמך איזושהי היכרות הסכמית עם המילים. להדליק, לעשות פעולה כזו וכזו. לרוץ, לעשות כך וכך. אבל מה זה לרוץ? מה זה להדליק? לפעמים אנחנו רואים שחז"ל, או התורה בכלל, לא תמיד משתמשת במילה להדליק. לפעמים, כשהיא רוצה לדבר על עניין של פעולת האש, היא מדברת לפעמים על שריפה, לפעמים הדלקה, לפעמים על יכולת מילים נוספות, נחשוב על זה, כן? זה בולט במילים אחרות, זה מאוד מאוד בולט, בענייני השמחה למשל, 10 מושגים של שמחה, 10 מושגים של תפילה, רינה, פילול, תפילה, כן, וכן הלאה. זאת אומרת, או סתם משתמשים במילים שונות במצבים שונים, כיוון שכל מילה היא צופנת בקרבה איזשהו תוכן מדויק או מדוקדק, כן? שהוא מתאים למצב אחד ולא מתאים לאחר. המילה הרדיפה, דלקה, אם ניקח את השורש, כן? שורש ברור, דלת למד קוף. מה זה דלת למד קוף? דלק. זה לא מתחיל בדלקה, זה טעות. דלק זה מתחיל בעניין של, אתם יודעים מה, בואו אני לא רוצה להחליט מה קודם למה, אבל ודאי שדלק זה גם עניין של רדף, נכון? דלקת אחרי מישהו. רכב המשטרתי דלק אחרי הפורץ. אפשר לשמוע את זה אפילו, למה דלקת אחריי? אם נלך לתורה, למה דלקת אחריי? כן, מששת בכל כלי, מה מצאת? דלקונו על הערים, כך נאמר במגילת איכה, כן? קלים מנשרים, דלקונו על הערים. או בשון חז"ל מופיע ביחס לאברהם אבינו, מעניין, כן? שכתוב שאברהם אבינו, כן, במהלך שנות השוטטות שלו בחוכמה, כן, הוא ראה בירה דולקת, ושאל מי בעל הדירה. הוא ראה בירה דולקת. מעניין לראות שם את שפת אמת, הוא זה שמאיר את עינינו בעניין הזה, והוא מברר מה זה ראה בירה דולקת. אומר שפת אמת, בירה דולקת, פירוש דבר, הוא הסתכל על העולם הזה, וראה שהעולם הזה הוא כל הזמן דולק ורודף אחר מקורו. דבר מעניין. זאת אומרת, אנחנו לא בדיוק רואים איך הכריכה של הספר הזאת דולקת אחר מקורה, ואיך בקבוק המיץ תפוזים הזה רודף אחרי מקומו, איך עץ השולחן רודף אחרי מקומו, מקורו, לא בדיוק רואים אחרי שורשו, לא בדיוק רואים את זה בעיניים רגילות, בעיניים גשמיות. אברהם אבינו מרוב התבוננות הצליח להפשיט, להפשיט, כן, את החזיון החיצוני, שמראה לנו עולם כפוא, אדיש, או לכל יותר מכניסטי, ותו לא. הוא חשף שמתחת לרבדים האלו יש בעצם שאיפה והריגה מתמדת. מה שנקרא וידו הריגה. כן? יש וידו הריגה. הוא וידה הריגה. הוא וידה שהמציאות היא הורגת לבוראה כל הזמן. וחזל קוראים לזה, הוא ראה בירה דולקת. מה זה הבירה? עולם הזה? למה עולם הזה נקרא בירה? כמו בירתו של, בירתה של עיר, של מדינה. הבירה זה המקום ששם עיקר מוסדות השלטון מתקיימות. כן? העולם הזה זה עיקר גילוי רצונו של הקדוש ברוך הוא. לכן זה קרוי בירה. אבל הוא ראה שהבירה דולקת. זאת אומרת, גם הבירה, כן, היא דולקת אחר מקורה. לא רק הקדוש ברוך הוא רודף או דולק אחר העולם הזה, אלא גם העולם הזה רודף, כן, אחרי הקדוש ברוך הוא, אני לדודי ודודי לי. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על דלקה, אנחנו מדברים על מערכת יחסים, כן, מיוחד במינה, של רדיפה. מי רודף את מי? אמרנו, אני לדודי ודודי לי. הוא רודף אחרינו, ואנחנו רודפים אחריו. כל הרעיון ההדלקה, כל רעיון האש בכלל, שנתבונן על המעשה המופלא והפשוט והצנוע הזה שנקרא נר, שמסתכלים על הנר, אנחנו רואים לנגד עינינו לא פחות ולא יותר מהדגמה מופלאה של רדיפה. כן. שמן נמשך אחרי הפתילה, האש רודפת את הפתילה, נאחזת בה. כל מעשה הנר זה בעצם מעשה של רדיפה. נר השם, נשמת אדם. שאלה פשוטה, שהאש כבד, הדלקת נר, האש כבד, לאן הולכת האש? מה זה, איפה היא? לאן נעלמה? אני שואל את השאלה הזו, לא יודע. לאן הולכת האש? אין אש, מה זאת אומרת? תגיד לי אין אש. אתה לא רואה שאם עכשיו אני אעשה ניצוץ, כן? ותדלק פה אש, מה זאת אומרת אין אש? היא נמצאת איפשהו. לגביך היא לא נמצאת. כי לגביך כל המציאות הרוחנית היא בכלל איזשהו משהו ארטילי לחלוטין. אבל האש מצויה. אין שום ספק. האש מצויה. כמו שהמציאות הרוחנית היא מצויה. אבל אנחנו לא רואים אותה בעיניים. כדי שנוכל להיפגש עם המציאות הרוחנית, אנחנו צריכים, כן, צריכים להרגיל אותה בתוך המציאות הגשמית. איך מרגילים מציאות רוחנית בתוך מציאות גשמית? הנר. פלא פלאים. הנר. הוא מורכב מפתילה. הוא מורכב מאגן השמן והשמן, או שמן, בוא נקרא לזה שמן, נעזוב כרגע את הכלי, נעזוב את הכלי. למרות שזה חשוב, הכלי הזה. כן? אבל יש את הפתילה, יש את השמן, ומדליקים את האש, והאש נאחזת בפתילה. זאת אומרת, כדי שנוכל ליהנות מהעולם הרוחני, במקרה הזה מהאש הרוחנית, כדי להעביר אותה למצב של אש פיזית, אש פיזית, אנחנו צריכים לעשות כמה פעולות. אנחנו צריכים פתילה, אנחנו צריכים שמן. אם באמת נמצאים התנאים האלו במיטבם, כי הרי לא כל פתילה אפשר להדליק בקדע. ישנן פתילות שלא מדליקים מהם שבת, ישנן פתילות שלא מדליקים אפילו בחנוכה. ומה תלוי הדבר? עד כמה הפתילה הזו מסוגלת לקבל את האש. יש ביטוי בחזל שנקרא, כן? האור מסכסכת בפתילה. או מה שקרוי בלשוננו צקצוקים, כן? יש צקצוקים ברשת, אבל יש גם צקצוקים, כן? של האש בפתילה. שהפתילה היא לא טובה, היא עשויה מחומר לא טוב. מה שקורה הוא שהאש לא מצליחה להיאחז יפה בפתילה. היא לא מציפה אותה, היא לא חודרת. הפתילה כאילו דוחה את האש. זה יכול להיות או בגלל הפתילה עצמה, זה יכול להיות או בגלל איכות השמן, כן? לפעמים מצב הפתילה ואיכות השמן, הירודה יכול לגרום מצב של שריפה ולא אש בכלל. שריפה. לשרוף את הפתילה. לפעמים יכול ליצור מצב של ניגוד בין הפתילה לבין האש, ואז אנחנו שומעים את הקולות האלו של צק-צק-צק-צק, עד ש... או שאש כבד, או ש... היא לא יפה. היא לא יפה. יש מצב שהפתילה היא מאוד עבה. כתוצאה מזה היא יוצרת פיח. גם זה לא מצב בריא. זה יותר קרוב לשריפה מאשר להדלקה. כן? גם לא מצב בריא. יש מצב, כן, ראיתי את זה בנרות שלנו השבת, שהאש היא מאוד מאוד יפה, אבל יש בעיה. היא לא מצליחה לטפס מעל הפתילה. זאת אומרת, יש מעל הפתילה משהו כמו חצי מילימטר של אש. היא מאוד יציבה, אבל היא דולקת כמו כזה. לא מצליחה לטפס למעלה. יש מצב, שפה אנחנו נראה אותו בהמשך, שנקרא שלהבת. כלומר, שהאש מצליחה לטפס מעל הפתילה. אבל נראה את זה בהמשך. מכל מקום, כל העניין של הנרות בא ללמד אותנו בעצם על שאלת היחס, שאלת היחס, או תורת היחס, בין העולם הרוחני הכמוס שבתוכנו, לבין העולם הגשמי. אבל כמו שראינו, צריך להימצא תנאים מאוד מאוד מובהקים, כדי שבאמת יוכל להתרחש החיבור המופלא הזה, כדי שהאש הרוחנית תוכל להדריך אותנו בחיים. ברגע שיש לך אש, או ברגע שיש לך אש כמו שצריך, עכשיו יכולה לחמם, עכשיו יכולה להעיר, כן? עכשיו יכולה לבשל. זאת אומרת, אלמלא היית אוחז את האש הזו, כן? בפתילה או בכל אמצעי אחר, לא היית יכול להשתמש בה. מציאות רוחנית שנמצאת אי שם, ואתה פה בעולם הזה מוטל, בעולם שכולו כפור, כן? כולו חשיכה, דברים לא מבושלים, חומרי גלם לא מעובדים כהלכה, ואתה יכול לעשות שום דבר. אנחנו זקוקים להופעת האש בעולם הזה. מהי הפתילה? הפתילה זה הגוף. הפתילה זה המצב הפיזי שלנו. הפתילה היא הגוף. כדי שנשמה תוחז בגוף, צריך שתי תנאים. א', צריך שהגוף יהיה במצב עד כמה שאפשר אופטימלי. כן? לסלק ולהרחיק כל מיני תאוות, כל מיני קלקולים פיזיים שנוגעים לעולם המעשה. זה שייך לגוף. ואחר מכן יש את השמן. השמן הוא מרמז על עניינים יותר נפשיים. כן? ככלל, שמן מרמז החוכמה. זאת אומרת, כדי שנשמתנו תוכל להתקשר יפה יפה בעולם הזה, אנחנו צריכים להכין לה, למעשה את שתי החוליות המרכזיות. החוליה הראשונה זה מחשבה. מחשבה זה שני. תחשבו על מחשבה כעל שני. כן? זאת אומרת, בעצם יש בתוכנו שתי או שלוש שנאים מרכזיים. כלומר, הנשמה זה מקור המתח. כמה, כן? כמה וט יש בנשמה? אין סוף. יותר מהשמש. הרבה יותר מהשמש. יותר מאלף שמשות. יש המון וט. המפגש הפיזי עם הנשמה הוא דבר בלתי אפשרי לחלוטין. תראו מה קורה כאשר הנשמה נפגשת עם הגוף מבלי תיווך של החוכמה. כן? מה קורה שאש, כן? תופס את הפתילה בלי שמן. מה קורה לפתילה? שרפת. זה מגע של הנשמה עם הגוף בלי תיווך של המחשבה. אבל, למעשה, יש לנו, כן? כמו שאמרנו, יש לנו את מקור המתח, זה הנשמה, ויש לנו שלוש שנאים, שהם למעשה גורמים להפחתת הזרם. יש לנו את השנה הראשון, שזה המחשבה. המחשבה היא נפגשת עם הערת הנשמה, ומתחילה להתעסק איתה. אלו כל המחשבות שאנחנו חושבים. כשאדם חושב מחשבות עמוקות, למעשה יש לו פה עסק עם העולם הפנימי הנשמתי שלו, שמתרגם לעת עתה, כן? האין סוף הנשמתי מומר, כן? או מבוטה במחשבה, באותיות של מחשבה. זו פעולה מאוד מיוחדת, כן? מאוד מיוחדת, מאוד מבורכת. אבל פה אנחנו כבר עושים, כן? זה המפל הראשון. כלומר, הנשמה נופלת ונשפכת לתוך המחשבה. המחשבה מצליחה להכיל אותה. הכל תלוי לפי כלי המחשבה, לפי טהרתו. כך אדם יכול להכיל יותר. יש מחשבה שמכילה רק תפשט. יש מחשבה שמכילה רמז או דרש. רמז וסוד, יש מדרגות מדרגות במחשבה. אבל ככלל, המחשבה זה נקודת המפגש הראשונה של העולם ההכרתי עם הנשמה. ברגע שהנשמה מוצאת את מחשבת האדם, מחשבה מבוררת, מחשבה מאופקת, מחשבה מתבוננת, מחשבה בריאה, כן? היא שופכת אל תוך המחשבה, מזה נוצר עולם המחשבה שלנו, כל אחד לפי מדרגתו. זה השנה הראשון. משם זה הולך למידות. אחרי שאדם עושה איזשהו מהלך של בירור מחשבתי, למשל, אדם לומד על מידת הענווה. השלב הראשון של, 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 של הבירור הזה, זה בירור שכלי בכלל, נכון? אני לומד על מידת הענווה. אחרי שהדברים התיישבו בתוך שכלי, ושכלי, השכל הנפעל, מה שנקרא, השכל האדם, להתחבר עם השכל הפועל, שזה שכל התורה שמפגיש אותנו עם השכל האלוקי, כן? בדבר מידת הענווה, אחרי שנוצר קשר ביניהם, ושכלי הצליח לתפוס משהו מכל זה, השלב הבא זה המפל הבא, סדרת מפלים. המפל הבא זה נשפח אל עולם המידות. ואז בתוך הנפש מתחילה להתעורר מידת הענווה. היא מצויה שם אגב. אבל כדי שהיא תתעורר, אנחנו צריכים להזריע אותה בזרע המחשבה. שימו לב, הנשמה עשתה כבר שתי מעברים. קודם כל, היא עברה אל המחשבה, אחרי זה היא עברה אל המידות, כן? עברה אל המידות. בשלב הזה, שזה עובר אל המידות, כן? זה עובר אל שתי מדרגות נוספות. המדרגה האחת זה הרצון. מתחיל להתפתח רצון עז ואדיר. רצון זה מלשון רץ, מלשון צינור, כן? זאת אומרת, הרצון הוא מהווה צינור מרכזי, כן? בעצם לחבר את אור הנשמה למעשה. הרצון זה החוליה המתווכת, האחרונה, לפני המעשה. היא כן, נשמה נשפכת למחשבה, מחשבה נשפכת למידות, המידות מחוללות רצון אדיר, והרצון רץ אל המציאות. עד מהרה ירוץ דברו. ישלח אמרתו ארץ, האמרה זה המחשבה, כן? מלשון אמיר, ראש אמיר, צמרת העץ, אמרה, זה שייך לצד הגבוה, זה המחשבה, כן? ועד מהרה ירוץ דברו. ירוץ זה המעשה. אם כן, אנחנו עוברים פה כמה וכמה שנים, כן? אמרת הזרם האינסופי של הנשמה לרמת המחשבה, משם לרמת המידה, כשמה כן היא, מידה זה כבר צמצום, מידה מצומצם, המידה מצמצמת את האור והופכת אותה לאיזו איכות פנימית שקוראה בשמות שונים, יש מידת הנבה, יש מידת הגבורה, כל מיני מידות, כן? הרצון נאמן לחלוטין למידה, הוא בעצם קבלן של המידה, יש בי רצון לענבה אחרי שלמדתי על מידת הנבה, ואחרי שנתייסדה המידה הזו בתוכי, הרי יש לי רצון ענבה, והמעשה עד מהרה ירוץ דברו, כן? זה המעשה. ברגע שאנחנו דואגים, okay, וזה דבר שכל אחד יכול לעשות, וזה דבר שמאוד קל גם לצייר אותו, אפשר לצייר אותו, שיעור קומה, כן? של נשמה, מחשבה, מידות, רצון, מעשה. כל העבודה של האדם זה בעצם לעשות נר, לבנות את הנר הזה. אתה לא יכול לצפות שהנשמה תתלבש במחשבתך, אם הגוף שלך למשל, הוא לא מכין את עצמו לקראת קבלת ההשפעה. צריך להיות יחס כלשהו בין מצב הגוף. אתה לא יכול, כן, לעשות מעשה פיזי לא הגון ולצפות שהמחשבה שלך תשפך כלפי מטה. צריך הכנה מצד המדרגות, כן, התחתונות, כדי שהמחשבה תוכל להתגלות יפה בעולם המידות. לא יעלה על הדעת שאדם לומד תורה ועכשיו הוא לומד על ענווה, כן, אבל בתוך מידותיו הוא גאוותן והוא מצפה שמחשבת הענווה תיקלט יפה בתוך נפשו. ודאי שלא. כל מי שאין בו דרך ארץ, אין מכניסים אותו לבית המדרש. בית המדרש זה מקום של לימוד, אבל זה מקום של ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. אבל אם המצב הנפשי, המעשי שלך, הוא לא מתאים להופעת המחשבה בנפש ומעשה, יש פה מצב בעייתי. אתה נאה דורס ולא נאה מקיים. לא טוב. צריך לדאוג שתהיה איזו התאמה, כן? בין כל המדרגות כולם. זה לא צריך להיות, בוא ניקח את הדברים פרופורציה, אנחנו לא איזשהו צדיקי עליון, אנחנו לא איזשהו, אני לא יודע, אבל לפחות שיהיה איזשהו, כן, אני יודע מה, מבחינה פיזית, לא גנבת הבוקר, שואך, בסדר גמור, בסדר, לא אכלת כיכר וחצי לחם, מצוין, אפשר להיכנס לבית המדרש, בסדר גמור, לא צריך יותר מדי, כן, בסדר, לעשות ההכנות הגופניות, עיקון לקראת אלוקיך ישראל, אדם לא ייגש להתפלל לפני שהוא מתפנה, כן, אדם לא יאכל את סעודתו על גבי סעודה הקודמת, כי זה דומה כמסיק, כן, תנור על גבי אפרו, יעשה הכנות פיזיות בסיסיות, כן, הכנות פיזיות זה כל מיני סוגים, יש לו כיסא, יש לו שולחן, יש לו ספר לקרוא בו, כן, הוא בריא בגופו, הוא לא רעב, זה הכנות פיזיות. הכנות מידותיות, תשקיט קצת, תרגיע קצת את מידת הגאווה שלך, תירגע קצת, תתבונן, קח אוויר עמוק, תרגיע מעט את הנפש, בסדר גמור, לא יותר מזה, לא צריך יותר מזה, באמת שלא צריך יותר מזה, כן, במצבנו, לא צריך יותר מזה. מחשבה, פתח את הראש, תקשיב, תהיה מרוכז, אל תהיה מפוזר, תמקד את המחשבה, מצוין. יש לך סיכוי טוב מאוד, טוב מאוד אבל, שפתאום תתחיל להבחין באיזו שלהבת קטנה, מתחילה לעלות בתוך. סימן, עדות, כן, עדות לכך שריבונו של עולם, שהנשמה מתגלה בך. זה רגע מאוד משמח, האדם גם מרגיש את זה, הוא מרגיש את הנעימות של האור, הצנוע והקטן, אבל החמים, המאיר, מאיר דרכו, נותן לו בהירות על חייו בכלל, נותן לו בהירות על עצם הלימוד שהוא לומד, שמה הוא לומד, מה ערך הלימוד. זאת אומרת, זה סימן שאכן מתרחש את תהליך של הדלקה בתוכי. זה עניין של מדליק. דבר שמורים כן על תחילת היחס והקשר בנשמת האדם לבין נפשו. שאלה היא, שאלת העד. כן? רש"י אומר, מדליק עד. שאלת העד. האם זה עד ולא עד בכלל? האם זה עד ועד בכלל? אנחנו נזכרים כרגע, כשמזכרים את המילה עד, אנחנו נזכרים בסיפור על רבי עקיבא, כן? באותו סיפור של מיטת רבי עקיבא, יום הכיפורים זה היה, ערב יום הכיפורים הזה, ערב יום הכיפורים, יום הכיפורים, כן? זמן קריאת שמע היה, והוציאו אותו להרגה, את רבי עקיבא, עשרה, אחד מעשרה הרוגי מלכות, כן? ובשעה שסורקים את בשרו במסרקות של ברזל, הוא אומר שמה ישראל. ותלמידיו שואלים אותו, מתקרבים ושואלים אותו באוזניו ככה, רבינו, עד כאן? מה זה עד? עד כמה אדם? עד כמה אדם מחויב לקבל באהבה יסורים? עד כאן רבינו? אמר להם, כל ימי הייתי מצפה, מתי תבוא לידי והקיימנה? שנאמר, ואהבת השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודך. בכל נפשך אפילו נוטלים את נפשך. זאת אומרת, השאלה עד לאן מסירות נפש היא כבר נענית בתורה. בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מודך. אפילו נוטלים את נפשך. יש מי שממונו חביב עליו מנפשו, יש מי שנפשו ממונה חביבה עליו ממונו. לכן הם מכסים את כל האפשרויות. אפילו נוטלים את ממונך, אפילו נותנים את נפשך בשתי צריך, כל האפשרויות מכוסות. בכל המצבים הלא פשוטים של החיים, גם המצבים הלא פשוטים הפיזיים, בכל ממונך, גם המצבים הלא פשוטים של, כן, הקיום, כן, ממונך, או יותר מזה, הקיום הפיזי, בכל נפשך, וגם המצבים הלא פשוטים של המורכבות הנפשית שיש בתוכנו, בכל לבבך, בשני יצריך, ויצר טוב ויצר רע. האדם מחויב לקדש שם שמיים בכל מצבי החיים, מצבים הכי הכי מורכבים, הוא צריך להכניס שם שמיים בפנים. כן. שם שמיים נמצא, השם משגיח גם כאשר כל ממונך, כן, הולך ואיננו. שם שמיים נמצא גם כאשר סורקים את בשרך ומשחקו של ברזון. שם שמיים נמצא גם שאתה חווה יום יום, שעה שעה, את המלחמה העצומה שיש בתוך הנפש, בין יצר הטוב ויצר רע. בכל לבבך, בשני יצריך. זו שאלה עד. שאלת העד נענית, או נענתה באותו פסוק. וגם פה חוזרת השאלה ונשאלת, עד. כן? מדליק, עד. עד מתי? כמה צריך? כמה יש לצפות? כמה ראוי להאמין שנשמת האדם יכולה להתמזג במחשבתו? במידותיו? ברצונו? במעשיו? אולי זה יהיה רק בחינה של נתפס לרגע וכווה. אולי נתפס ומצקצק או מסכסך. אולי נתפס ולהבה כמעט ולא עולה מעל הפתילה. אולי שורף את הגוף. אולי שורף את הגוף. אולי התגלות צריכה להיות באופן כזה שהנשמה מתגלה בעוצמה אדירה ומפייחת את הגוף. זהו, הגוף נוצח. אולי זה הכוונה. ואולי היא מציפה את הגוף, ויש בה עדיין עוד יותר מזה. לא רק שמציפה את הגוף, אלא היא חוצה את גבול הפתילה והולכת למעלה. אולי. זו שאלה. רב קוק דן בזה, באורות הקודש. ארבע שאיפות ההצלה. פסקה שנקראת ארבע שאיפות ההצלה. ארבע תפיסות לגבי היחס בין הנשמה לגוף. הוא סוקר את כל התפיסות האלו. התפיסה המערבית של השפלת המימד הרוחני לתענוגות החומר והגוף, כן? מה שנקרא, כן? המבול, כן? שבלבל את הכל, שהוביל את הכל מגבוה לנמוך, לקחת את היסודות הגבוהים שבנפש האדם ולשעבד אותם לצרכים נמוכים, שבלבל את הכל, הפך סדרי עדיפויות, הפך תפל לעיקר ועיקר לתפל, ומלא את הפל נהפך לטפיל, והעיקר נהפך לעקר. כן? זה נקרא בלבל את הכל. הוביל את הכל מגבוה לנמוך, כמו שאמרנו, ובילה את הכל. ודאי שהכל מתבלה ואין קיום לעולם. כאשר מבלבלים את היוצרות, כאשר לוקחים את היסודות הרוחניים של נפש האדם, משעבדים אותם להנאות פחותות, הכל הולך לאיבוד. תרבות המערב, אחרי זה הוא מדבר על הבודיזם ועל כל התפיסות המזרחיות, כן? כל תורות העין, ההתעיינות, האנטי חומר והחומר שנפגשים. היסוד הרוחני שפוגש את היסוד הגשמי, היסוד הרוחני זה האנטי חומר. היסוד הגשמי זה החומר. שיש מפגש בין אנטי חומר וחומר, מה שקורה זה פיצוץ אדיר, שמה שנשאר אחריו זה רק קרינה קוסמית. אין עולם. אין, שום דבר. שום דבר. זו התפיסה, כן? התפיסות המזרחיות. פה זה מזרחיות. זריחת החמה, אבל באופן שמלהט את העולם הזה והורס אותו, מערב, שקיעת החמה, היסוד הרוחני שוקע לחלוטין, אז הוא אומר, ותורת ישראל מצילה את הכל. כמו את כל הרוח, קח את כל החומר, על ידי המגע, על ידי החיבור הנכון, שבין האש הרוחנית לפתילה. זה תפיסת ישראל. שאיפת ההצלה הרביעית, השלישית אני לא זוכר, אולי מי שזוכר, כן? שאיפת ההצלה הרביעית היא שאיפתם של ישראל. חיי הקדושה, מה שנקרא. חיי הקדושה. עד כמה? אומר לנו רש"י, אומר לנו רש"י, עד שתהא שלהבת עולם אלה. כמו שאמרנו, יש את השלהבת. מהי השלהבת? שלהבת, שאמרנו, זה ההתמזגות של האש הרוחנית בפתילה, מכיוון שהיא מוצאת לפניה את כל התנאים המשובחים והמעולים, כל השנאים, כל השנאים. תקינים, ממלאים את תפקידם, ממיר אחר ממיר, ממש, כן? עד שהאור הנשמתי פועל גם על המעשה, המעשה שיוצא לפועל, המעשה שיוצא לפועל הוא מכוון בשרשו לאן? לראשית התהליך. המעשה שיוצא לפועל הוא מכוון לראשית התהליך, כן? ראשית התהליך זה אור הנשמה. מה זה השלהבת? אם כן, השלהבת היא תוצר של שיעור הקומה השלם הזה, שהנשמה בוקעת דרך כל המעברים, ושום מעבר לא מפריע לה, והיא חוצה את גבול הפתילה, ומתחילה לחדש את הקשר עם מי? עם מקורה. היא שואפת למעלה. מה זה האש שהיא עולה למעלה? למה האש היא שואפת למעלה? טוב, מבחינה פיזיקלית אנחנו מבינים למה, נכון? מכיוון שהיא קלה מן האוויר. אבל אנחנו יודעים שכל דבר פיזיקלי מכוון, ודאי לאיזה רעיון פנימי, כביר. כל העולם הפיזי הוא למעשה משל, הוא בעצם משל למציאות רוחנית. או, אז למה השלהבת באמת, כן? למה השלהבת באמת בוקעת את גבול הפתילה ועולה למעלה? מכיוון שאין דבר שמפריע לה, היא רוצה להשלים את המעגל? היא רוצה להשלים את המעגל? העולם הזה נברא. העולם הזה נברא כדי לגלות את רצונו יתברך בתוך העולם, ולהעלות את העולם למעלה. לא לשרוף אותו. להעלות אותו למעלה. זאת אומרת, כיוון החתירה של השלהבת, הוא בעצם שלב הרדיפה המתקדם ביותר. כן? אמרנו דליקה. מלשון דולק ורודף. זאת אומרת, מצב השלהבת זה המצב האופטימלי של הדליקה, של הרדיפה, כן? שהנשמה לא מוצאת הפרעה בדרכה, והיא מושכת, כמו איזה קרון, קטר שמושך את כל הקרונות אחריו, אבל לא מצליח. שימו לב, האש נשארת קשורה לפתילה. למה? ריבונו של עולם רוצה את הנשמה בגוף. יש הרבה עבודה לעשות כאן. אגב, הצדיקים, כן? הם רוצים למות בכל יום. כן? כך כתוב בספרים. צדיקים רוצים למות בכל יום, כלומר נשמתם רוצה להתפשט מן הגוף. זאת אומרת, אצלם זה מגיע למדרגה של שלהבת כזו, ומרוב כוח המשיכה של השלהבת למקורה, היא כמעט ניתקת מן הגוף. כמעט נשאבת מחוץ לגוף. אבל הקדוש ברוך הוא מחיה אותם, בתא של תחייה. קוראים לזה מחיי המתים. כן? כך לפי פירוש של בעלי הסוד, מחיי המתים, שאומרים בתפילת 18, מכוונים בזה גם על הצדיקים. שהקדוש ברוך הוא מחיה אותם בכל יום, כי הם רוצים למות. הנשמה רוצה לצאת מהגוף. זה לא דבר פשוט. איפה זה קרה? נדב ואביהו. נדב ואביהו, שלהבתם, זה נקרא אש זרה, אשר לא ציווה השם. כן? אצלם זה הגיע לשלהבת מה? למה היא רוצה? הגוף, מכיוון שהגוף, עם כל המעלות שציינו, כל השנאים האלו שדיברנו עליהם, עדיין זה קטן על הנשמה. זה קטן. אתה רוצה להרגיל אותה, זה כמו שאתה לוקח יונה, ואתה שם אותה בתוך כלוב. בסדר, יש לה את כל התנאים, יש לה אוכל, יש לה בן זוג, יש לה אפרוחים, כן? אבל זה קטן עליה. יש לה כנפיים. כן?
יש מדרגה יותר מזה.
סליחה, אני לא... רק שנייה, מה אתה אומר? עם כל זאת, עם כל זאת, גם צדיק, הרב אומר את זה מוסר אביך, כן? הרב אומר את זה מוסר אביך, הוא מסביר שהנשמה, גם בגוף מתוקן וגם בנפש מתוקנת, הנשמה צר לה, צר לה, צר לה, עם כל זה, כן? ונשמת הצדיקים, ודאי וודאי שהיא רוצה להגיע לעולם העליון, נשמת הצדיקים, כן? וגם אם נאמר שהצדיק עושה את כל מה שהוא, יש לו כלים רחבים וגדולים, הרי סוף סוף מצד מצב העולם הזה, ומצד מצב עם ישראל וכל האנושות, בהכרח נגזרת עליו גם איזושהי, איזשהו צמצום נגזר עליו. זה לא נוח לנשמתו שם בפנים. רק אצל משה רבינו, אצל משה רבינו, מדרש רבה, פרשת ברכה, זאת הברכה. אז מתואר שם איך נשמתו של משה רבינו, כן, איך היא מדברת עם הקדוש ברוך הוא לפני מותו של משה. אז הנשמה אומרת לקדוש ברוך הוא, תשאיר אותי בתוך הגוף הזה. אני אוהבת את גופו של משה. זה מדרגה מיוחדת מאוד. משה רבנו זה פלורוסנט, זה אספקלריה מהירה. אין שום חציצה, כן? בין הגוף לבין הנשמה. הנשמה לא מעכב, הגוף לא מעכב דבר. לא מעכב דבר, כמו פלורוסנט, אספקלריה מהירה. כן? עד כדי כך. אבל זה מצב מאוד מיוחד. כן? סך הכל, אנחנו לא יכולים להגיע למצב של התאמה מוחלטת, כן? בין הנשמה לגוף. אגב, לעתיד לבוא בתחיית המתים, כולנו נהיה במדרגת משה רבנו. מהבחינה הזאת, שהנשמה לא תמאס בגוף. בתחיית המתים. אבל במצב של היום, זה לא כך. יש שאיפה. הנשמה רוצה לעבור את כל המעברים, ולפרוץ אותם, ולחזור למקורה. אבל הקדוש ברוך הוא קולה אותה, וקושר אותה בעוצמה כבירה. את הלהבה, הוא קושר אותה לפתילה על כל מרכיביה של הפתילה. כדי שהיא תמשיך לעשות את תפקידה בעולם הזה. תמשיך לקדש, תמשיך לקדם, תמשיך לשכלל, ליצור את החיבור הגדול של שמיים וארץ, אחות לנו קטנה, שהיה מאחה כיראה עולם, זה אברהם אבינו, שהיה מאחה כיראה עולם. אבל זה הרעיון של השלבת. זה התשובה לשאלה עד. עד ש... קודם כל, עד השלהבת, זה הפרט הראשון של העד, שתהיה שלהבת, אבל יש פה עוד פרט לאותה שלהבת. יש פה עוד פרט, עוד נתון. לא מספיק שהאש תפרוץ למעלה, לא מספיק שתתקיים פה, כן? לא יודע אם אמרנו את זה, כן? חלק אמרנו, אבל לא בטוח שאת הכל. לא מספיק שתתקיים פה הרדיפה השלימה, כן? אמרנו שהדליקה והרדיפה, כמה רדיפות יש לפי דעתכם? דיברנו על רדיפה אחת עכשיו, שהנשמה רודפת אחרי מקורה. איזה עוד רדיפה? הזכרנו את זה, אברהם אבינו. כן. אמרנו שגם הגוף רודף אחרי מקורו. יש פה רדיפה כפולה. רדיפה כפולה. אמרנו את זה מקודם. עד שתהה שלהבת עולה מאליה. יש פה את יסוד אמונת ישראל. יסוד אמונת ישראל אומר שכל מה שאנחנו מוצאים למטה, העולם הזה, יש לו שורש למעלה. אמונת האחדות, היא אומרת שהעולם הזה הוא בעצם נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מגלה את רצונו פה בעולם הזה. לעומת תפיסות אחרות, שהעולם הזה נתפס בעיניהם כעולם נפרד. נפרד ממקורו. יש לו חוקים משלו, כן? וגם אם הקדוש ברוך הוא ברא אותו, הוא יניח אותו בתוך החוקים. תחשבו על זה כמו אדם שעושה בועת בלון, הוא משחרר את בועת הבלון. הוא משחרר אותה מתוך המתקן הזה, ואז הבועה נתונה לחסדי החוקים הפיזיקליים. אין שום ליווי, השגחה, של מחולל הבועה על הבועה עצמה. או כשונו של המהר"ל, על הבית והבונה אותו. כן? אין יחס בין הבית והבונה. אחרי שגמרתי לבנות את הבית, הבית ממשיך להתקיים ונתון לחסדי הפיזיקה, האקלים וכן הלאה, והבונה יכול להיות שכבר מת מזמן. כן, אבל הוא נתון לחסדי החוקים הפיזיקליים. לבונה אין כבר שום השפעה על הבית הזה. אם יבוא עכשיו שיטפון גדול וישטוף את הבית, הבונה יכול להסתכל, לעשות עם הידיים ככה, אין לו שום אפשרות לעשות דבר. זה מאוד חשוב להדגיש את זה. אומר המהר"ל, לא כן, הקדוש ברוך הוא. שהבורא ממשיך ללוות את בריאתו ומנפיח בחיים, ולא רק חיים קיומיים, יסוד השבת הוא, אגב, שאנחנו שופטים בשבת, אנחנו באים לדבר על שני דרגות השליטה של הקדוש ברוך הוא בעולמו. אחד, עצם העובדה שהוא ברא אותו, בחוקותיו הפיזיים. הדבר השני, את כל הבריאה הנבראת הזאת, הקדוש ברוך הוא לוקח אל המגמה של, כן, התגלות רצונו בתוך העולם הזה. זאת אומרת, העולם הזה הוא לא רק קיים בחוקותיו הפיזיקליים, כי אם הוא היה קיים רק בחוקותיו הפיזיקליים, לא היה לנו שום יסוד לצפות לתחיית המתים, ולא לביאת המשיח, ולא לבניית בית המקדש. מה הקשר בכלל בין היסודות הרוחניים האלו לבין העולם הזה? לא, אין שום שייכות. אבל ברגע שאני אומר שהקדוש ברוך הוא, שהעולם הזה זה בירה של הקדוש ברוך הוא, זה מקום התגלות רצונו, זה הכלי שבו הוא מגלה את רצונו, ויש חיבור מוחלט, אחדות מוחלטת, בין רצון השם לבין הבריאה, זה כבר סיפור אחר לגמרי. מה זה אומר בעצם? זה אומר שרצונו יתברך יכול לאחוז, להיכנס בשלמות, בכל המדרגות שלהם דיברנו, בתוך המחשבה שלי, בתוך המידות שלי, בתוך הרצון שלי, בתוך המעשה שלי. אין שום עולם מארבעת העולמות האלו, כן, בפיך, ובלבבך לעשותו, כן? לא רחוק ממך, כי קרוב אליך הדבר. בפיך זה המחשבה, בלבבך זה המידות והרצון, לעשותו זה המעשה. זאת אומרת, אנחנו בהחלט רשאים וחייבים להאמין ולצפות שהחיבור של האש אל הפתילה יהיה חיבור לגמרי שלם. התמזגות מוחלטת. לא אור מסכסכת בפתילה, לא שריפת הגוף, לא חוסר אחיזה מוחלט, לא טיפוס קל מעל על הפתילה, לא, יותר מזה. האש מציפה את הפתילה בצורה נפלאה, על ידי תיווך המחשבה. מסתכלים על הפתילה שנמצאת מתחת לאש, והפתילה חיה, היא לא נשרפת. זה פשוט פלא. מדוע בוער הסנה? מדוע בוער הסנה באש והסנה לא הוקל? הפתילה לא מתקלת. הגוף קיים. זאת אומרת, למרות שהנשמה מתגלה בגופי, הגוף ממשיך להתקיים. אני אוכל, אני שותה, יש לי בית משלי, יש לי שם שונה משמך, יש לי נכסים ורכוש, יש לי רכב, אבל הכל קדוש. הכל קדוש. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים, שלב ראשון אמרנו, עד שתהיה שלהבת. אבל החידוש היותר גדול זה עד שתהיה שלהבת עולם מאליה. כי היא יכולה להיות שלהבת. יכולה להיות שלהבת. אבל בבחינת הכובש, לא בבחינת הישר. מה ההבדל בין כובש וישר? אגב, אתם לא תרגישו אפילו מי כובש ומי ישר. גם כובש וגם ישר שנסתכל עליהם, אנחנו נראה אותם בתפילתם. אנחנו נראה אותם, וואו, איזה תפילה, איזה שלהבת. אבל אצל הכובש, השלהבת הזו היא על תנאי. השלהבת הזו היא מתקיימת בתנאים מאוד חמורים של שליטה פנימית, ולקחת באופן מאוד מאוד קצר את היצר רע, בגדרים וסייגים, במלחמה תמידית בתוך הנפש. אתה רואה גשר מתוח על פני 8 קילומטר, יש קשרים 8 קילומטר. ואתה אומר, תראה, תראה איך הגשר הזה עומד. אבל אתה יודע שהגשר הזה עומד בזכות 4,000 אנשי תחזוקה שמטפלים בו במשך כל השנה כולה? אתה יודע מה העלות החזקה של גשר אחד כזה? עשרות מיליונים של דולרים. 4,000 איש עסוקים בתחזוקת הגשר של ניו אורליאנס, 8 קילומטר. 4,000 איש. אז מה החוכמה? אם הגשר היה מתחזק את עצמו, זה היה ישר. אבל אם אני צריך להיאבק בכל איתני הטבע, בלחות, ברוחות, בשלג, בחום, אם אני צריך להיאבק בכל איתני הטבע כדי שהגשר יחזיק מעמד, טוב, מצד אחד באמת, כל הכבוד. אבל זה מושג תוך כדי מאבק. עדיין חיית השדה לא הושלם הלך. עדיין איתני הטבע לא השלימו עם מעשה האדם. הם לוחמים בו. אלא האדם, בחוכמתו, מצליח זה. Okay. היום הגשרים בארצות הברית, חלקם הגדול, לא נדבר על החדשים, אלו שעומדים כבר 40-50 שנה. כן? כדי לתחזק אותם ולהביא אותם למצב ראוי לשימוש ולא סכנות, צריך להשקיע סכום עתק שהכלכלה האמריקאית לא יכולה לעמוד בהם. זה תוצאה של 40, 50, 60, 70, 100 שנים של מלחמה עם איתני הטבע. כשאנחנו אומרים עד שתהה שלהבת עולה מאליה, אנחנו מדברים על מצב שאין עוד התנגדות מצד הגוף. לא צריך גורם חיצוני שיחזיק את הגפרור. לא צריך. שמת את הגפרור? האש תפסה את הפתילה? ומרגע זה מתקיימת סימביוזה, מערכת יחסים מופלאה שאין בה שום ניגוד, שום מלחמה, שום אופן, בין השמה למינוף, בין הגוף. חישבתי רגליי, חישבתי דרכיי, ואשיב רגליי אל עודותיך. איך אומר דוד? לכל מקום שאני הולך, אני הולך לבית המדרש. או בהשוואה הברסלברית, לכל מקום שאני הולך, אני הולך לארץ. אתה הולך לארץ ישראל, אתה הולך עכשיו למקולת שם בברסלב, אבל גם כשאני הולך למקולת אני הולך לארץ ישראל. שום עיסוק מעיסוקי הגשמיים לא משכיח ממני את המטרה. כולם שואפים לשם, והיו כימים אחדים באהבתו אותה. 14 שנה אתה עובד, 7 שנים בעבור רחל, אחרי זה קיבלת אותה ואתה התחייבת בעוד 7 שנים. 14 שנה אתה עובד, והיו כימים אחדים באהבתו אותה. כל האמצעים וכל השלבים, העבודה הקשה, בחורף, בחורב, בקיץ, קשה מאוד. אף על פי כן, הכל מקושר למטרה. האמצעים כבר לא חוצצים בפני האור של התכלית. הנשמה מהירה כל פעולה ופעולה עם פעולותיו של יעקב אבינו. לא עולה בדעתו שכרגע ראיית הצון של לבן זה איזה משהו סתם כזה בפני עצמו. זה הכל משוייך למטרה מופלאה. גם של השגת רחל, וגם של בניין עם ישראל. הוא רואה רחוק, רחוק, רחוק. עד שתהה שלהבת עולה מאליה. אלא שפה, בדרך אגב, אנחנו לומדים יסוד חינוכי גדול ועצום. הרי כל פעולת הדלקה נעשית על ידי הכהן. הרבה פעמים כדי להתחיל לחולל את פעולת ההדלקה שלנו, אנחנו זקוקים למישהו בחוץ. אתם יודעים, יש ימים שאנחנו לא כל כך כאלה, קצת מנומנמים, קצת קשה לנו. פתאום אנחנו פוגשים איזה מישהו, והמישהו הזה הוא בבחינת כהן. הוא בבחינת כהן. הוא ער. הוא מוקץ. הוא מואר. אני פוגש אותו. הבן אדם הזה הוא כמו הכהן שמושיט את הגפרור ומדליק אותי. זה אמרנו, בן אדם מדליק. אתה מדליק. אתה מדליק אותי. צורת החשיבה שלך מדליקה אותי. בואי נה. המכונית שלך מדליקה אותי. בסדר? נדלקתי על המכונית, אני הולך לקנות מכונית כזאת. הקצתי את הרצון שלך ביחס למכונית, ביחס לחוכמה, ביחס למידות. זאת אומרת, הרבה פעמים אין חבוש מתיר עצמו בית האסורים. כל אחד מאיתנו צריך, האדם הוא חברתי בטבעו כידוע. הוא חברתי גם כדי לקבל מן החברה, אבל גם כדי להעניק לה. הרבה פעמים אנחנו זקוקים לחברה, כדי שעל ידי מערכת היחסים והריאקציות, אנחנו נזכה להתעורר, נדלק, יתחיל פעולת הקישור הזו שבין נשמתנו לבין גופנו. באמת, הגעתי לפה בבוקר, סתם, דוגמה אני אמרו. כן? לא דווקא מעשית מהר, אבל אתה מגיע בבוקר, בוא הנה, על הפנים. פגשתי את פלוני, אמר לי בוקר טוב, תן לי תפיחה על השכם, אמר לי זה חידוש תורה, פאפ, התעוררתי. התעוררתי, תראו שדבר, האש הקטנה מתחילה לדלוק בתוכי. צריך להבין, זה נקרא התעוררתי. אותה קורת רוח, אותה קורת רוח שאתה מרגיש בתוכך, זה סימן שאותה אש קטנה מתחילה להידלק בתוכך. תדע לך את המשמעות של הדבר. זו הזדמנות בלתי רגילה. אתה יכול לגלגל רווחים של מיליונים, כן? רק מההערה הקטנה הזו שמתחילה להתנוצץ בתוכך. כן? גם אם עדיין זה לא בבחינה של שלהבת. אולי זה בבחינה להאט אתה אפילו של מסכסך את האור בפתילה, אולי אפילו אש קטנה ורועדת, לא משנה. אבל אפשר לגלגל מזה מיליונים. בכל אופן, אומר לנו רש"י, בעקבות דברי חז"ל, מסכת שבת, עד שתהה שלהבת עולם אליה. אל תרפה מן המתחנך, וזה פעולת החסד הגדולה. אתה רוצה לעזור לחברך, אל תזרוק לו עצם ותלך. כשאתה עושה צדקה עם הזולת, אומר הרב קוק, שעושה גמח עם הזולת, שיעשה לו טובה גדולה, הגונה וקיימת. אף פעם לא הבנו את פשר המילים, אולי מליצת הלשון, מה זה בדיוק העניין של גדולה, הגונה וקיימת? אתה רוצה להצית את הזולת במעשה החסד שלך? אתה רוצה שאותו אני, אחרי מעשה הנתינה שלך, הוא יזקוף את קומתו, יתחיל להאמין בעצמו, יאמין שהוא נברא בצלם, יאמין בכוחותיו, תעשה לו טובה גדולה, הגונה וקיימת. מה זה גדולה? כמותית. מה הכמות שהוא צריך? מה זה הגונה? לא תמיד טוב כמות, כי יכול להיות שזה לא הגון לו, יכול להיות שהוא לא אכל שבוע, ואתה נותן לו עכשיו סעודת גורמה, הוא יכול למות. אתה צריך לתת לו לאט לאט את האוכל. זה נקרא הגונה. זאת אומרת, גדולה בהתאמה לכלי שלו. ומה זה קיימת? גם אחרי שהיא גדולה והגונה, והצלת את חיי הגוף שלו, קיימת זה שיקום הנפש והדימוי העצמי. כלומר, איך באמת פיתה שנתתי לו ביום א' יכולה להתקיים לנצח? אם נתתי לו בהארת פנים, הוא תמיד יזכור את הפיתה. למה? כי בפיתה הייתה הארת פנים. לא בגלל הפיתה. יכול להיות שגם בגלל הפיתה, אם הוא היה מצב פיזי על הפנים והפיתה הציל את חייו, הוא יזכור אותי גם בגלל הפיתה. אבל הקיימת זה נוגע בעיקר לקיום הנפשי שהחיית אותו, בזה שהארת לו פנים, ונתת לו באמת בשמחה עצומה מתוך כבוד, זה הקיימת. כשאתה מניח את האני הזה, עכשיו כבר השלהבת עולה מאליה, הדלקת בו את האש. הוא יתחיל להאמין בעצמו. הוא יחזור הביתה ויסתכל על הרי ויאמר, אחרי שהאדם הזה כיבד אותי כל כך, האם ראוי שאני אקבץ נדבות? אני מסוגל ליותר מזה. אני לא אקבץ נדבות. אני מסוגל ליותר מזה. השלהבת עולה מלא. וזה בכל פעולה ופעולה. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו לעתים הוא הכהן, ולעתים הוא המודלק. לעתים הוא המדליק, לעתים הוא המודלק. אבל התנאי הגדול זה באמת לאחוז בגפרור, להדליק את הזולת עד שתהה שלהבת מול המלך. זה נוגע גם ענייני לימוד, אז זה אומרת המשנה מסכת אבות, כן? הבו מתונים מדין וכו', והעמידו תלמידים הרבה. העמדת תלמידים, זה לא מספיק כשאתה מלמד תלמיד ואחרי זה הוא חוזר על דבריך כמו תוקי. אתה צריך להעמיד את התלמיד הזה במובן שאחרי שהוא למד אצלך, הוא יגיד דברים שאוזן לא שמעתה מעולם. למרות שאתה היית יסוד לימודו, וממך רוב תורתו, אבל זה פגש את האישיות שלו. אתה דקדקת במהלך החינוך, שהוא ייתן ביטוי ללימוד בשפתו שלו, בחידושי תורה שלו. זה נקרא להעמיד תלמידים הרבה. לא רובוטים שחוזרים על דברי רבם, באותם מילים. הרב אמר, א' ב' ג', א' ב' ג'. ואתה מדבר כמו הרב, ושפת הגוף שלך כמו הרב, זה לא מתאים לך. תהיה מה שאתה. התורה שלא צריכה להציף בך את היסודות האישיותיים, והחידוש צריך לצאת ממך. אחרי פה קוריוז, אני אגיד את הקוריוז הזה. יכול להיות שזה באמת איזשהו תוכחה, הסיפור שאני מספר עכשיו על עצמי הוא בן, הוא יכול להיות שאפילו איזה מין תוכחה, אם כי לא ברור לחלוטין מה הסיפור הזה מלמד. אבל לפני הרבה שנים, לפני 31 שנה, שנה וחצי אחרי חזרה בתשובה, מאוד מאוד, עד היום, אבל הייתי מאוד כרוך אחרי הרב קוק, אחרי כתבי הרב, עד היום. אבל למדתי המון, וכל כך התענגתי על השפה, והייתי קצת כותב בצורה הזו, וקצת מדבר בצורה הזו. והגיע הזמן שביקשו מאיתנו לעשות עבודה בבית המדרש, לצורך תעודת הוראה. היינו צריכים לעשות עבודה, כל אחד בחר לו נושא, ואני כתבתי על ספר יונה. זה היה לפני יום הכיפורים, מה טוב ומה נחמד, לכתוב בספר יונה, העבודה שלי הייתה ספר יונה, חודשיים לפני יום הכיפורים. לקחתי קצת מהמלבים, וקצת הייתי קורא במלבים, וכותב בשפתי שלי, ויצאה באמת עבודה מאוד יפה, אני חייב לומר, מאוד נהניתי מהעבודה הזו. נתתי את זה לרב, אני מקבל תשובה אחרי יומיים, זה היה בעשרת ימי תשובה, אני מקבל תשובה אחרי יומיים, וכתוב שמה, את הרב קוק הייתי יכול לקרוא בעצמי, אתה לא צריך להעתיק לי אותו. עכשיו, לא ידעתי האם לשמוח או לבכות. צד אחד, מחמאה גדולה, הוא חושב שאני זה, כתבתי. צד שני, מה, הוא לא מאמין לי, מה אני עתיק? באמת, מה רב קוק וכתוב? ואולי הוא בכלל מתכוון להגיד שבעצם ברור לו שזה לא עתקה חופשית מהרב קוק. אבל אולי תכתוב בשפתך. לא, לא לברור מה הוא. אז כתבתי לו מכתב לרב. רב צדיק, מתוק. כתבתי לו, לא משנה. כתבתי לו מכתב, אמרתי לו, הרב, זה דברים שכתבתי בעצמי, זה דברים שהגיתי אותם. ודאי שאני מושפע מתורת הרב, אין שום פגם בזה. אבל אין פה עתקה. יכול להיות שאולי בדברים מסוימים כאלה ואחרים כיוונתי, כיוון כללי של הרב, אבל הדברים כתבתי מעצמי. אני מקבל תשובה ממנו אחרי יום אחד, והוא כותב שם בפנים. מבקש מחילתך וסליחתך על שחשדתי בקשירים. אנא סלח לי, לקראת יום הכיפורים הקרב ובא וכו', בברכה לתורה ולתעודה וכו' וכו'. וכתב לי ציון גבוה שם. אז אמרתי לעצמי, לאור הדברים שאנחנו לומדים כאן כרגע, מה זה בדיוק היה? מה זה החיקוי? זה היה אולי באמת עד שתהיה עולם של... זו באמת שאלה, זו באמת שאלה. אולי זה היה השלבים הראשוניים, היסודות הראשוניים של התבררות, כן? האישיות שלי, האופן שבו אני מבטא דברים. ודאי שעדיין היה בזה מנגיעותיו של הכהן הגדול. ודאי שעדיין ניכר בזה נגיעתו של הכהן. הוא עדיין לא ירפא, לא ירפא. מנרו בפתילתי. יכול להיות, אני אומר, את האמת. אבל זה היה כנראה איזו תחילה של תהליך שהוא מעורבים בו גם איזו מגמה של עצמאות מחשבתית, כן? שניזונה, כמובן, מרשמים של רב, וגם איזשהו סוג של חיקוי. יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות. אבל זה אולי סיפור שבא ככה להדגין יותר ויותר טוב מכל את העניין של העמידו תלמידים הרבה. כל אחד כמחנך, כן? כל אחד כמחנך, כמחנך את עצמו, כמחנך אחרים, צריך לדאוג לכך שיצא זכת ידו, באמת טיפוס, כן? באמת, כמו שנאמר, כפי שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונים, גם אחרי שהוא עבר אצלך תהליך ארוך של השפעה, לא לגזול ממנו את אישיותו. נעצור כאן.